טוב, אז יגיעו עד הפיקון, אחי. יש איזו הקדמה בתחילת דקותי מוהר"ן, לפני הפסקה הראשונה, אז הוא מביא שם רמז על, על, על רבי שמעון. למה הוא רמז? כי דקותי מוהר"ן זה ספר מאוד מאוד פנימי, מאוד עמוק, שייך לנסתר. אז הוא פותח, מאמן, כאילו, השתייכות לרבי שמעון, אז מה, הכל מתחיל משם, אז הוא מתחיל מאיזה רמז שקשור לרבי שמעון. והוא מביא פסוק בדניאל, שהוא אומר, שם יש רמז, שם זה המקור לעניינו של רבי שמעון, עם הפסוק בדניאל, שראשי התיבות זה שמעון. יש פסוק אחר שסופי התיבות של שמעון, זה פסוק יותר ידוע, שכתוב בגמרא במסכת שבת, שהיה איזה תנא שאמר, עתידה תורה להשתכח מישראל. ורבי שמעון קם ועמד, חס ושלום שתשכח תורה מישראל, שנאמר, כי לא תשכח מפי זרעו. וסופי תיבות של כי לא תשכח מפי זרעו, זה מה? סופי תיבות של כי לא תשכח מפי זרעו, לא הייתם בציון של רבי שמעון? זה כתוב מעל, מעל הכניסה. כי לא תשכח מפי זרעו, סופי תיבות, יוחאי. כן? בסדר? לעשות את הבדיקה? אז כי לא תשכח מפי זרעו, אז רבי נחמן אומר, הנה, רבי שמעון רמז פה, זה קודם כל רצה להגיד, כי לא תשכח מפי זרעו, התורה לא נשכחת. אבל היא לא תשכח מפי זרעו בזכות זרעו של יוחאי, רבי שמעון. בזכות רבי שמעון, בזכות תורת רבי שמעון, אז תורה לא תשתכח מישראל, כי לא תשכח מפי זרעו. זרעו של יוחאי, שמעון. זה רמז אחד. זה היה בינתיים להעביר את הזמן שיגיעו הדפים. הרמז השני, כתוב בדפים, שמביא רבי נחמן. רמז שני על שמו של רבי שמעון, איפה הוא רמוז בתורה, זה פסוק בדניאל. דניאל יש הרבה חזיונות מאוד עלומים ועמומים ונסתרים. אחד מהם, בדניאל פרק ד', שבעצם יש שם איזה חיזיון מאוד מאוד משונה של נבוכדנצר שהוא ראה, כן? והוא תואר בבעתה, ו קרא לכל החרטומים שלו שיפענחו לו את החיזיון הזה, ואף אחד לא ידע לפענח לו. ואז הגיע דניאל, דניאל השם שלו, השם שלו בפרסית הבלשצר, והוא יענח לו את החלום. עכשיו, מה היה החלום? בחלום נבוכדנצר ראה עץ ענק, מאוד מאוד מלא וגדול, מלא בפירות, וכל החיות תחת הצל שלו והכל, כאילו ממש מאוד מאוד מפואר ואדיר. ואז מגיע מלאך, יורד מהשמיים מלאך, והמלאך הזה, דניאל הרי הרבה מהחזיונות שלו זה בארמית, אז גם פה זה כתוב בארמית. מגיע מלאך, והמלאך הזה מצווה, קורא בקום ומצווה לקצוץ את העץ הגדול הזה, כן? לקצוץ את העץ הגדול הזה, כל העץ מתקצה, כן, נופל, קורא את העץ הענק הזה, משאירים, רק נשארו לו רק השורשים, כל הגזע, כל הענפים, כל הפירות, הכל נופל, נחרט, מתפזר, כל החיות מסתלקות, וגם השורשים שיש באדמה, הם אסורים בנחושת וברזל, כאילו, גם הם, כן, אין סיכוי שיצא מזה, אסורים בנחושת וברזל. זה החלום שלך, ראה נבוכדנצר. ובתיאור של החלום כתוב שאותו מלאך שיורד ומצווה לכרות את העץ, זה כתוב בארמית, זה בפסוק י', אם כבר הגיע אליכם, פרק ד' לפסוק י' בדניאל, חזה ואהבה בחז ורישי על משכבי, ואלו מגיע עיר וקדיש מן שמי הנחית. עיר וקדיש זה מלאך, עירין קדישין. אנחנו אומרים עירין קדישין בשמי מרון, ביר ריבון. עיר וקדיש מן שמי הנחית, זה המלאך שיורד מהשמיים, והוא זה שמצווה לכרות את האילן הזה. כן? וראשי תיבות, עיר וקדיש, מן שמי הנחית, זה שמעון. בסדר? זה הרמז שרבי נחמן מביא על רבי שמעון בתנ"ך. שהמלאך הזה, שציווה לכרות את העץ הזה, המלאך שציווה לכרות את העץ הגדול והמפואר הזה, הוא, דניאל מכנה אותו עיר וקדיש מן שמי הנחית, ראשי תיבות שמעון. מה פירוש כל המחזה המשונה הזה, שמלאך בא לכרות עץ כזה גדול? פירושו, כמו שדניאל אחר כך מסביר נבוכדנצר, שהקדוש ברוך הוא הולך לכרות את המלכות שלו. כן? נבוכדנצר היה מלכות גדולה ועצומה, בבל, כן? והקדוש ברוך הוא הולך להפיל אותו, כן? להנחית אותו. איך זה קשור לרבי שמעון? למה דווקא הרמז של רבי שמעון טמון פה, במלאך הזה שקורץ את העץ הגדול, ולא נשאר ממנו כלום חוץ משורשים באדמה, שגם הם אסורים בברזל ונחושת. זה הרמז. זה הרמז שרבי נחמן מצא, אבל כנראה שחוץ מראשי שתובות, יש פה גם איזה עניין עמוק. איך זה קשור למדרגת רבי שמעון? זה קושייה מקדימה. ונעשה את הקושייה הזאת, מוכנח בתוך עיקר ענייננו היום, ללמוד את הסיפור של המערה. למדתם? סיפור של המערה? לא. שלא יהיה. בסדר, אוקיי. בסדר, סיפור המערה מופיע בשבת עמוד לג, כן? עמוד למד ג' בואו נימד. דיית וי, רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון. יושבים ביחד שלושה תנאים ענקיים, רבי יהודה ורבי יהודה בר אילאי, רבי יוסי ורבי שמעון. ויאתי ביהודה בן גרין גבאיו, ויושב שם גם איתם יהודי שהוא לא אחד מהם, קוראים לו יהודה בן גרין, הוא פה על תקן, להגיד על תקן התקשורת, כן? הוא מקשיב וצוטט, ואחר כך הוא גם ילשין. אז הוא כאילו מאזין, הוא לא אחד משלושת. פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים מעשיהם של אומה זו. אומה זו הכוונה, הרומאים. תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. הרומאים עשו, כן, תיקונים עצומים ששינו את פני העולם. כל החברה השתנתה, כל המציאות השתנתה. רבי יוסי שתק. נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר, כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן. תקנו שווקים להושיב בהם זונות. מרחצאות לעדן בהם עצמם. גשרים ליטול בהם מכס. אז כל מה שרבי יהודה משבח, רבי שמעון מאוד מאוד מוריד את הערך של הדבר, נכון? הכל לצורך עצמם, לצרכים מאוד זולים ונמוכים. הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות. אמרו, זה עכשיו הפסק של המלכות של רומי, יהודה שאילה התעלה, רבי יהודה בר אילאי, שיבח אותנו, הוא מעכשיו הופך להיות ראש החכמים. יוסי ששתה כי יגלה לציפורי, שמעון שגינה יערי. אז כאן יוצא פסק דין של מוות ממלכות רומא על רבי שמעון, ובגלל הסיפור הזה עכשיו הוא יצטרך לברוח למערה. זאת אומרת, זה סיפור מקדים שגורם בעצם לבריחתו של רבי שמעון. אנחנו ננסה לראות שהסיפור הזה הוא לא רק מקדים באופן טכני, אלא יש בו עניין שמאוד מיילד את מסעו של רבי שמעון למערה. מה הנושא שבו דנו התנאים? בואו ננסה לדייק. מה הנושא? האם הנושא הוא מה הציון שאנחנו נותנים למלכות רומא? זה הנושא פה. זה הנושא, כאילו רבי יהודה אומר הם מצוינים, רבי שמעון אומר לו הם רשעים. קצת קשה להגיד. למה זה קשה להגיד? כי מלכות רומא, אי אפשר להתייחס רק לשווקים ולמרחצאות, בלי להתייחס לנערות אדם שהם שפכו. אבל ברור שזו אומה רשעה ונוראית. אז לכן זה לא הנושא. אם נדייק, הנושא פה לא היה האם הרומאים צדיקים או רשעים. מה הנושא? זו יותר מדויקת? מה אתם אומרות? מה? מה? כלפי רומא? לא, אז הרומאים מבחינתנו הם האויבים הכי גדולים שלנו, מתפללים שהם ימותו, שהם יישרפו. מה, רבי יהודה לא יודע את זה? אז אז מה הנושא פה של הדיון? לא היחס של עם ישראל לרומאים, אלא היחס של עם ישראל לקדמה שהרומאים הביאו איתה. בסדר? אנחנו לא דנים פה בשאלה אם הרומאים צדיקים או רשעים, וזה אין מחלוקת. בסדר? אנחנו דנים בשאלה אם אפשר לנתק את הקדמה הרומאית, כן? ולראות אותה כדבר טוב. יום אחד הרומאים לא יהיו פה, השווקים שלהם כן יהיו פה. ועם זה אנחנו נוכל כאן להשתמש ולראות בזה ברכה. או שמה גם המימדים האלו יש בהם בעייתיות, יש בהם ריקבון. לא מדבר על הרומאים כרצחנים, כשונאי האומה הישראלית, זה ברור שיבוא נקם ושילם, זה פשיטה. אבל מה היחס שלנו לעולם שרומא בנתה פה, לעולם שרומא בנתה פה? בצד, לא בצד של הטומאה, של הרצחנות, של ה... בצד הטכני, של הקדמה, של המרחצאות, של השווקים. אומר רבי יהודה, את זה אפשר לקחת ולנתק, לעשות מלאכת בורר, לברור את האוכל מתוך הפסולת, נכון? לקחת את הדברים הטובים, והדברים הטובים בהחלט טובים. אנחנו לא נגיד עכשיו, לא נעבור על הגשר בגלל שאיזה רומאי רשע בנה אותו. לא נשתמש במרחץ. המרחץ הזה הוא בהחלט בונה פה חברה חדשה. כן? אז אומר רבי יהודה, ניתן לקחת ולעשות פה עבודה שמבררת ובוררת את הדברים הטובים והרעים. ולדעת מה לקחת ומה לא לקחת. זה ההתמודדות של רבי יהודה. רבי יהודה אומר, יש לנו פה התמודדות, מעבר התמודדות עכשיו של באים להרוג אותנו ולחלוטנו, מה אנחנו עושים כבר. עכשיו אנחנו מתמודדים לא עם רומא, אלא כמו שאמרנו, עם הקדמה של רומא. מה עושים עם העולם הזה, עם כל מה שרומא בנתה? אומר רבי יהודה, יש פה עבודה. העבודה היא לברור את הדברים הטובים מהדברים הרעים, ולדעת כן לקחת, חוכמה בגויים תאמין, כן לקחת את הדברים הטובים ולהיעזר בהם להמשיך איתם קדימה. אם ככה, אם זה הדיון וזה האמירה של רבי יהודה, אז מה רבי שמעון טוען כלפי זה? מה? לא הגיוני, לא נכון. כן, זאת אומרת, שוב, רבי יהודה יודע שהם רצחנים, זה לא הדיון. הדיון הוא היחס אל הדברים הכן טובים לכאורה. ושם לרבי שמעון יש גם טענה. רבי שמעון לא מקבל גם את העולם החיובי כביכול שרומא בנתה. למה? למה הוא לא מקבל? בגלל השורש של הדבר. בגלל המוטיבציה. בגלל המניע הפנימי של כל התרבות הזאת. כיוון שהמניע הפנימי, הסוד, העולם הפנימי שדוחף את כל התרבות הזאת, זה מניע של רשע, זה מניע של זנות, זה מניע של ניצול, זה מניע של רומא. ממילא, תדע לך, הכל פה רקוב. הכל פה רקוב מהשורש. הכל פה רקוב מהשורש. כי התפיסה הפנימית היא בסוף התשתית לכל המערכת. המוטיבציה הפנימית היא נמצאת בעומק העניין. היא נמצאת והיא החיות והיא האווירה והיא האטמוספירה, לתרבות שלמה שיונקת מקלקול, מרוע, מאגואיזם, מניצול, מזנות, מכל הדברים ההפוכים מעם ישראל. וכיוון שזה השורש, אז הכל הולך אחרי השורש. האם רבי שמעון התכוון שלא דורכים על הגשר הזה? לא משתמשים בבתי המרחץ? לא התכוון לומר כך. הוא התכוון לומר שיש פה התמודדות ברובד אחר. התמודדות שאומרת שכשאנחנו באים לתרבות שהיא מקולקלת מהשורש, אז לא מספיק לשים כיפה על הדברים הטובים ולסלק את הדברים הרעים, כי בסוף כל האטמוספירה פה היא רקובה. אז ממילא עם ישראל לא יוכל פה להשתחל, למצוא לעצמו את הדברים הטובים, לנתק את השלילה, וזה עשינו את העבודה שלנו. יכול להיות שביום יום כך צריך לנהוג בשיטת רבי יהודה. בשיטת רבי יהודה הרבה פעמים אנחנו כן עוסקים בשאלות מה אפשר להשתמש, מה אי אפשר להשתמש, איפה יש תומעה נוכחת ואיפה אין תומעה נוכחת. אבל רבי שמעון אומר, אי אפשר להסתפק ברובד הזה של ההתמודדות. כי אנחנו צריכים לדעת שכשיש תרבות שבשורש שלה, בפנימיות שלה, היא יונקת מריקבון, היא עתידה לקרוס. אי אפשר לבנות ככה את החיים. כששורשי התפיסה הם הגאווה, הם הכפירה, הם הגסות, הם העולם הפנימי הרקוב הזה, כשזה שורש התפיסה, אז הריקבון הזה עתיד לקרוס, להקריס את הכל. וממילא ההתמודדות של עם ישראל היא לא יכולה להיות רק ברמה של בוא ניקח את הטוב, נשלול את הרע, אלא בוא נזהה מהשורש. ואם אנחנו מזהים שבשורש פה ריקבון, אנחנו צריכים לבנות עולם שהוא שונה מהשורש, ולא להצטרף לקיים ולהדביק לו הכשרים. עולם שהפנימיות שלו היא שונה, שהסוד שלו הוא שונה, וממילא הוא יבנה את הכל באור חדש, במדרגה חדשה. ביחס אחר לכל דבר. אין שום דבר שהשורש לא ייתן לו יחס אחר. ליופי, לאסתטיקה, לאומנות, לכלכלה, לתרבות, לחקלאות. כל דבר בעולם, כשהשורש הוא שורש של טוב אלוקי, אז הערך של כל העולם, מכף רגל ועד ראש, משתנה. מה זה בית? מה זה נישואין? מה זה חברה? מה זה נתינה? מה זה כסף? כל דבר בעולם יקבל את ערכו מהשורש. ולכן, זה, שוב, ביום יום זה נכון ששיטת רבי יהודה היא מאוד מאוד נצרכת. ביום יום אנחנו נוקטים בשיטת רבי יהודה כדי לברר מה אפשר להשתמש ומה אי אפשר להשתמש. אבל רבי שמעון אומר, אנחנו חייבים לצאת למסע עומק ולהתמודד עם עוד רובד הרבה יותר משמעותי, והוא להבין שאם כל השורש פה רקוב, אנחנו חייבים לבנות את השורש של החיים מתוך המימד הישראלי הטהור. למצוא את שורש החיים, לבנות את שורש החיים, את הסוד של החיים, את הפנימיות של החיים, בעומק עומק המגמה האידיאלית שלהם, המגמה האלוקית שלהם, ומשם לבנות עולם שלהם ותשתית שלמה של המציאות. זה קריאת הכיוון של רבי שמעון. לא נוכל להסתפק להיות בעולם הזה בתור סנני תרבות, ומה אנחנו באנו לעולם כדי לברוא את העולם הזה בממד האידיאלי שלו. וזה צריך לחדור לשור של המציאות. אי אפשר להסתפק בעולם רכוב. עולם רכוב עתיד ליפול. אתם רואים שכבר כאן אנחנו נראות את הקשר לדניאל. כן? כל העס הגדול הזה, רבי שמעון אומר, לא מתרגש ממנו כלום, הכל עתיד לקרוס. כי השורש רכוב. ואנחנו נצטרך למצוא את השורש האמיתי של המציאות. את שורשי החיים, את תפיסות החיים הישראליות הקדושות, ולהצמיח את כל העץ הזה מהשורש האמיתי שלו. עיר וקדיש מן שמיה נחיץ. יורד פה איזה מלאך קדוש כדי לסמן לעם ישראל איזה כיוון של עבודה. כן, כיוון מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד עמוק, עם תביעה גדולה מאוד, למצוא את שורש החיים הישראלי. ולכן זה שבגלל הסיפור הזה, עכשיו רבי שמעון צריך לברוח, אז יש פה עכשיו סיבה טכנית. הרומאים, כן, הדביקו עליו עכשיו צו, כן, wanted וזה, אז כאילו יש פה עכשיו סיבה שהוא בורח. אבל מהותית מצד הגלגול האלוקי יש פה דבר מאוד מאוד עמוק. זה כתוב בחז"ל, קריינא דאיגרתא להווה פרוונקא, זאת אומרת מי שכבר קורא את האיגרת הוא צריך גם ליישם אותה. כיוון שרבי שמעון העמיד פה תביעה למצוא את השורש של החיים, את הסוד של החיים, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, בכבוד קדימה, תברח מהחיים הרומאיים האלה, כן, תברח לך לאיזה מערה, עוד לפני המערה, למציאות אחרת, קדמונית, ותברר לעם ישראל לא את קנה המידה של ההווה. קנה המידה של ההווה, כמו שאמרנו, שורשו כרגע בריקבון. אנחנו רוצים את קנה המידה העתידי, את מה השורש האמיתי והפנימי והטהור של המציאות. וממילא עכשיו כאילו באיזה גלגול אלוקי הרומאים לא נותנים מקום לרבי שמעון במציאות, נכון? מצוין, נכון, הוא באמת אוהב במציאות. הוא באמת התנתק מהמציאות כדי לברוא את השורש האמיתי של המציאות, לא לפי הקנה המידה של ההווה של המציאות כרגע. כדי לברוא לדורות את השורש הפנימי האמיתי של החיים הישראלים וממילא של החיים של המציאות. וזה בעצם הגלגול שדוחף את רבי שמעון לברוח מהמציאות. לברוח מהמציאות ולחזור אליה, לחזור אליה ולהעניק לה שורש אמיתי. שורש אמיתי שיהיה עד לעתיד לבוא השורש האמיתי של החיים, שכל הזמן אנחנו נדלה ממנו ומתוכו נבנה את החיים בתארתם. עכשיו הכל, אה?
האם הוא היה
עכשיו כל אחד אחר שהיה נכנס היה מתעדף. להיות בשורש של ה... זה להיות בכבשן במקומות זה מקומות אנושיים. אבל אחר כך לדלות מהשורש הזה לבנות מתוכו, לבנות מתוכו זה. שם האחות. אור פתה אדומה אלוהים נכונה, חשבים לך. אז בואו נראה איך זה קורה. אתה יודע, מתוך ההבנה הזאת. אז זה פסקה ב. אזל ובברי ותשו לבי מדרש. בשלב הראשון הם לא ברחו למערה. בשלב הראשון, הוא ובנו, כן, רבי אלעזר, זה סיפור בפני עצמו, למה רבי שמעון רבי אלעזר הם נשמות תאומות. למדנו פעם סיפור רבי אלעזר? לא עושה. נראה לי מעל פעם, לא יודע. הם הולכים, כן, בורחים בהתחלה לבית מדרש. בית מדרש. למה לבית המדרש? כי בית המדרש זה מקום שבו הולכים לברוא את העולם החדש. נכון? הם הולכים, הם מחפשים עכשיו לברוא את העולם החדש. לברוא את השורשים למציאות, זה הגדר של בית מדרש. בית מדרש עניינו איזה מקום שהוא אכן מנותק. זה מה שמאשימים את בית המדרש, ובצדק. הוא מנותק. הוא מנותק מהחולאים של המציאות, הוא מנותק מהפוליטיקה של המציאות, הוא מנותק גם מהקלקולים של המציאות. ומשם אפשר לברר את המחשבות האלוקיות היותר עמוקות ויותר אמיתיות ויותר שורשיות ולבנות המציאות מחדש. כמו שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא, ככה עם ישראל, הוא לא רוצה לבנות את העולם מתוך המציאות הקיימת. המציאות הקיימת, יש בה כבר חולאים. אנחנו רוצים לבנות את המציאות מתוך התורה. כי המציאות, יש לה מסוגלות לבנות למדרגות עליונות. אם אתה רק משועבד למדרגה הקיימת, אתה בתוך הסד, אתה בתוך התיחום. ולכן בית מדרש זה מקום כזה שיש בו חירות, שיש בו קדמנות כזאת, איזה תמימות. תמימות עמוקה שכן, אפשר לראות עולם שהוא לגמרי בתארת הטוב האידיאלי. לא על פי הקנה המידע הקיים, על פי הקנה המידע המוחלט. ברוכים לבית המדרש. בשלב הראשון, כל יום אבי מייטי להודוויתו, אם אתם יכולות ללוות את ה... יש פה את התרגום של הרב שטיינזס, אני קורא בפנים ונתרגם תוך כדי. כל יומה, אבי מייטי להודוויתו, כל יום הייתה מביאה להם אשתו, של רבי שמעון. ריפתה, לחם, וקוזה דמאיה, וקרחי. הייתה מביא לאכול לחם ומים, והיו אוכלים. מינימום של מגע, מינימום של הזנה. כן? רק אשתו יודעת איפה הם, לחם, מים, הדברים הכי יסודיים, במקום הכי פנימי, במקום הכי מסוגר, ושם הם עוסקים, כן, ב... לימוד התורה. אבל השלב הזה לא מתארך. כי תקיף גזרתה. הגזרה נעשית תקיפה יותר, החיפושים נעשים הרבה יותר אינטנסיביים. וזה מכריח אותם לברוח עוד יותר. מה אפשר לברוח עוד יותר מבית המדרש? כי גם בית המדרש באיזשהו מקום הוא עדיין חלק מהמציאות. וכיוון שהוא עדיין חלק מהמציאות, אז גם לפעמים יכולים לזלוג אליו מבחוץ גם כן משאבי רוח. לא הלכו לבית מדרש הראשי, חיפשו איזה בית כנסת באיזה, כן, מקום מרוחק, וזה היה ליד גג כזאת, יושבים באים איזה נר, כן? זאת אומרת, היה משהו מרוחק. ואף על פי כן, באיזשהו שלב הם כבר מתחילים ממש לעלות עליהם, הם מתחילים להבין שזה לא מספיק. אז שוב אנחנו אומרים שיש פה את הגלגול החיצוני של המציאות, אבל יש פה את הגלגול האלוקי של המציאות. והגלגול האלוקי דורש מהם בריחה עוד יותר עמוקה, עוד יותר טוטלית, כן? להיות שייכים לגמרי לא למציאות הרוחנית, אלא למציאות הנשמתית, למה שקדם לעולם בכלל. כדי משם למצוא את הנקודה הכי אלוקית, הכי טהורה, הכי עליונה, הכי אש. ולכן משם, מה כתוב? כי תקיף גזרת, הגזרה נעשית תקיפה. אמר לי לברי, אז הוא אמר לבנו, נשים דעתן קלה לנו. דילמה מצער אלה ומגליה לן. אתם רואות פה, תמיד הבורות של לשלוף משפטים, באיזה הקשר זה, כולם יודעים לשלוף את המשפט הזה, באיזה הקשר רבי שמעון אומר את זה? בהקשר שיכולים לענות אותה, כן? זאת אומרת, נשים יש להם רגישות יתרה, ולכן יצערו אותה, וחס ולא יענו אותה, ויוצאים ממנה איפה אני נמצא. אז הוא לא רוצה לקחת, לסכן את אשתו, ולכן הוא אומר, אם אנחנו נמשיך להיות פה, אז הוא מסכן את, את אשתי. אתם מבינות איזה עיוות עושים, כן? המשפט שהוא כל כולו, כבוד האישה, הולכים את זה בניתוק. טוב. בכל אופן, הוא אומר לרבי אלעזר, אנחנו צריכים לברוח למקום יותר נסתר. מה הם עושים? אז לו תשו במערתה. מכאן הם עוברים למערה. התרחיש ניסה, עברה להו חרובה ועינה דמאיה. כן, באופן ניסי, הקדוש ברוך הוא, כן, גלגל שם, ברא להם מעיין מים ועץ חרובי. עוד מעט נדבר על זה, כך בואו נקרא קצת יותר. ואבו משלחים עניו, היו מוריד, מסירים את בגדיהם, ואבו יזווי עד צווארה היו בחלה, זאת אומרת, היו מתכסים בחול עד צוואריהם, כן? כדי שהבגדים לא יתבלו, הם יודעים שהם הולכים להיות שם שנים רבות, אז הם היו רוב הזמן מסירים את הבגדים, מכסים את עצמם בחול עד צווארם, וככה עוסקים בתורה. עם איזה ספרים? ספרייה כנראה לא הייתה, לא כתוב שנבראה שם הספרייה, הם היו הספרייה, הנשמה שלנו הספרייה, כן? כול היום הגרסי, כל היום הם היו לומדים. בעידן צלויי, בזמן תפילה, אז הם היו יוצאים, מתלבשים, לבשו, מיחסו ומצהלו ומתפללים. ועדר, ואחר כך שוב, משלחם עניו, מורידים את בגדיהם, כי היחיד אלו ליבלו, כדי שהבגדים לא יתבלו, אז זאת אומרת, היה פה איזה מנהג כזה. בזמן שלמדו תורה, הם מכוסים בחול עד צוואריהם, עוסקים בתורה, בזמן תפילה, הם יוצאים, מתלבשים, מתפללים. כך, וכך חוזר חלילה. אז בואו טיפה קצת נעבד פה את הציור הזה, כן? אז יש לנו פה איזה מערת אדם קדמון כזאת, כן? בקבלה, המדרגה הרוחנית הכי נסתרת נקראת אדמה קדמה. זאת אומרת, אדם קדמון זה לא רק ביטוי בשיעורי היסטוריה. נעשה אדם נאמר בעבוריך. יש פה מציאות שמנותקת מכל ההווה, מכל המציאות, מכל האנושות, מכל תפיסות החיים החיצוניות. מציאות נסתרת, זה לא בית, זה מערה. מציאות שהיא לא אנושית. והיא מחוסה מהמציאות האנושית, והם מחוסים מהמציאות האנושית ומהמציאות הגלויה והעובית בשני כיסוי. כיסוי אחד שעצם המערה שמנתקת, וכיסוי שני הוא לא מהמציאות החיצונית, כיסוי שני הוא מהגוף של עצמה. זאת אומרת, יש פה, זה נקרא בספרים, התפשטות הגשמיות. מציאות שבה יש הערה נשמתית, העליונה ביותר, ללא שום מושגים מתוחמים, ללא שום מסוגים אנושיים, ללא שום קנה מידה של רגע זה אפשר וזה אי אפשר, אלא רק השתייכות אל סודות החיים הקדמוניים, האלוקיים, התיאוריים, שהם לא על פי שום קנה מידה אנושי, לא על פי שום קנה מידה מוגבל, אלא אש שחורה על גבי אש לבנה. והתעלות שלא הייתה כדוגמתה מעולם, בהגעה למצב שבו כל חיי הגוף לא קיימים, לא רלוונטי, והכל בנצח, והכל בחיבור לרצונות שמימיים נצחיים, וברור מה רצון השם היותר עמוק, היותר קדמון, היותר טהור. 12 שנה. מי שהיה בשמירה, אחרי שעתיים אתה כבר מת, אחרי 4 שעות אתה מתפגר, כאילו, למה? כי אין מה לעשות. מה כבר אין מה לעשות? אנחנו כל כך גשמיים, שאם אין לי משהו לעשות בידיים, תחשוב. כמה אני יכול לחשוב, כאילו? 12 שנה של רוחניות אקטיבית, נשמתית, שהיא רק הולכת ומתעלה, הולכת ומייצרת, הולכת כן, דברים שבאמת אי אפשר להבין. החרוב והמים שייכים לאטמוספירה הזאת, החרוב, כן, כתוב, נכון, יש ספר של חוני המעגל, הסיפור חוני המעגל, שחרוב זה בעצם, הוא מבטא את הנצח, אדם נוטע חרוב, הוא לא רואה את הפירות שלו. זה שייך לדורות הבאים, זה שייך לה, כן, אטמוספירה של, של נצח. חרוז זה גם שייך אל חרב, מידת הדין, מציאות שאין בה, אין בה פשרות, אין בה טיוחים, אין בה זיופים. ומים, מים שקדמו לעולם בכלל, מים שקדמו למציאות הגלויה. וזה, וזה אטמוספירה. אטמוספירה שעוסקת לא בכאן ועכשיו ולא בתחום וה, והחלקי, אלא במחשבות האלוקיות העליונות והקדומות ביותר, התאורות ביותר. ובתוך זה יש זמן תורה וזמן תפילה. בזמן תורה אנחנו במציאות הזאת. אין חיים, זה לא על פי הקנה מידה הגלוי. כי בתורה אנחנו עוסקים במה שקדם לעולם, בהשתייכות לרצונות האלוקים שקדמו למציאות. אבל בתפילה אנחנו כבר פונים למציאות. לכן בתפילה הם היו מתלבשים, הלבוש זה רצון לתת למחשבות האלה עכשיו ביטוי במציאות, ביטוי בחיים. זאת אומרת, אין פה איזה בריחה מהמציאות. יש פה השתייכות למחשבות הקדומות, אבל אחר כך רצון להתפלל שהם יופיעו בתוך המציאות. שהמציאות הזאת לא תחסום את הרצונות האלוקים, אלא תגלה אותם, תלביש אותם. ולכן בזמן תפילה מתלבשים, משתייכים לעולם הגלוי, ומתפללים שהמציאות הגלויה תכיל בתוכה את האור הגדול העליון ש... שהיא אמורה להכיל. 12 שנה של בירור לאיזה עומקים העולם הזה שייך בעולם, ברצונות האלוקיים הכי תיאורים שלו. לאן העולם הזה שייך? ותפילה שהעולם הזה ילך ויתעלה לרוממות הזאת, לגדולה הזאת, לא לפי הקנה מידה שהוא נמצא בה, ורחוק מאוד מה שמתחולל בחוץ מעבר המערה. בסדר? אולי עכשיו יותר מובן למה אף אחד אחר לא יכול להיכנס לשם, כן, זה... לא מציע לאף אחד להיכנס. אומרתי, אפילו אליהו לא מוכן להיכנס. הנה, זה עכשיו. אתה אליהו, וקמה פיתך דמארת. הוא עומד בפתח המערה. עברו 12 שנה, ובעצם הגזרה, גזרת השמד הרבי שמעון בטלה. אומר אליהו, מן לא דעי לבר יוחאי, דמת קיסה, הוא בתה גזרתה. הוא כאילו עומד בפתח המערה, הוא כזה קורא קול, מי יודיע לבן יוח... לבר יוחאי שהוא יכול לצאת, שבדלה, נו, אז תיכנס, תגיד, לא, מה זה מי יודיע? כנס אתה, פחד פחדים, לא מבינו. אליהו אומר, אבל זה לא נראה לי הסיבה בגלל שהוא מפחד. זה אולי ככה בבור. אבל אליהו עומד בפתח המערה, קודם כל, מה הוא מבין? אם נגמרה הגזרה, זה עוד פעם, זה לא חיצוני. מה אמרנו? שהגזרה עצמה הייתה גלגול שדחף, כי העולם צריך את רבי שמעון שיברר את הבירורים האלה. צריך מישהו שיברר לאן העולם הזה שייך. אנחנו כל הזמן דנים את העולם מתוך המציאות הגלויה, ובזה אנחנו נופלים. צריך מישהו שיברר את העולם מצד החלום האלוקי שלו, מצד הראויות הפנימית שלו, מצד הסוד. מישהו שיעמיק בסוד. מישהו שנמצא שם, ושייך, ומשם נוכל לדלות ולהביא ולהתרומם לאן להביא את העולם הזה, לא על פי הקנה מידה של העובדה. זה הקנה מידה האמיתי, העמוק. אליהו עומד בפתח המערה. הפתח של המערה זה בדיוק המעבר בין שני העולמות האלה, בין העולם של הסוד לעולם של הנגלה. ואליהו אומר, אליהו הוא מבשר הגאולה, נכון? אליהו אומר, בשורת הגאולה תבוא כשמה שנמצא שם בפנים יתגלה פה למציאות החיצונית. כשהסוד שנמצא שם בפנים יתגלה למציאות החיצונית, זה בשורת הגאולה. מישהו שיודיע לרבי הרבה, אפשר להתחיל לגלות את הסוד, אפשר להתחיל לברר את הסוד. אתה, עד עכשיו אתה, זה היה רק בגנזי פנימיות המציאות. אבל אליהו שואף שזה יתחיל להתגלות. אליהו רוצה שכן, ש... בטלה הגזרה, בטלה הגזרה, זאת אומרת, העולם כבר משתוקק לגילוי של הסוד הזה. העולם כבר רוצה את גילוי הסוד, כבר העולם לא מסוגל, עוד שנייה העץ כבר נחרט. אי אפשר לבנות עולם עם שורשים כל כך רקובים. זה לא מתאים לעולם, זה לא ראוי לעולם, זה לא ראוי למדרגת האדם. יאללה, רבי שמעון, תן לנו קצת, גלה לנו קצת הסוד, צא קצת מהנסתר. וקצת, תתחיל, כן, להאיר עינינו. אז יש רמז כזה, גל עיניי, להביא את הנסתרות נפלאות מתורתך, גל זה, לגה, כן. מה? כי הוא להתגלה בהמון המון שלבים, הוא ימשיך להישאר סוד. ולעתיד לבוא, הוא כבר יתגלה, ואז כבר לא יצריך אותו בתור סוד. בינתיים צריך אותו בתור סוד, כי המציאות לא יוכל להכיל אותו, כמו שנראה עוד מעט ביציאה הקשה של רבי שמעון. אי אפשר לגלות סוד בבת אחת, כי אז אתה מפוצץ את המציאות. נכון? כמו שהנשמה שלנו, אם היא תתגלה בבת אחת במלוא האור שלה, אנחנו לא נחזיק מה. אנחנו מגלים אותו, לאט לאט. כן? אז פתח המערה הוא בעצם הקריאה הזאת, התפילה הזאת. אנחנו עומדים ביום הזה בפתח המערה. עומדים ביום הזה בתפילה ונזכה לחיות את העולם הזה על פי הסוד שלו. כן, על פי הקנה מידה הטהור שלו. שיהיה לנו יניקה, שנזכה להיות תלמידי בעלי הסוד. יניקה משם זה חיים אחרים. חיים אחרים. אבל כמו שאני רואה עוד מעט, זה לא פשוט. נפקו, כן, יוצאים החוצה. חזוין שלקקר ובזר אי. יוצאים החוצה. אומרים אנשים זורעים וחורשים וזורעים. אמר, רבי שמעון, כן, מניחים חיי עולה ועוסקים בחיי אישה? כל מקום שנותנים עיניהם, מיד נשרף. יצא בת קול ואמרה להם, לאחיו עולמי יצאתם? חזרו למערתכם. זה מאוד משונה השלב הזה, נכון? הם יוצאים החוצה, הם לא רואים אנשים עוברים עבירות. הם לא רואים, זורעים וחורשים. כמו שעולם, מה הבעיה? זורעים וחורשים. מה התורה גם כן? זה מצווה יישוב הארץ, לא? למה הם שורפים אנשים שזורעים וחורשים? עוזבים חיי עולם, עוסקים בחיי שעם, לפי רבי שמעון, כולם צריכים להיות בתוך המערה, בלי שום העולם הזה. אלא, שוב, זה חוזר לנקודת ההתחלה. אתם זוכרות, דיברנו על זה, שהטענה של רבי שמעון לא הייתה כלפי רומא בצד של החטאים של רומא. זה פשיטה, זה הקדוש ברוך הוא יבער אותם מן העולם ויעניש אותם על כל הרישות שלהם, זה פשיטה. הטענה של רבי שמעון הייתה, לא יכול להיות שאנחנו ניתן לעולם להיות כל כך מנותק מהשורש האמיתי שלו. כי עולם שיהיה לו שורש רקוב, אז גם פשטות החיים היא בסוף לא תחזיק מעמד. לא יהיה עולם, לא יהיה מציאות, אם לא יהיה להם שורשים אמיתיים. למניחים חיי עולם, זה אומר, אם אתה מנותק מחיי עולם, הכוונה מהשורש הנצחי, מהשורש האלוקי של המציאות, אז גם חיי שעה לא יהיו. אין להם ערך, אין להם שום עניין. סתם לחוש בשביל לזרוע, ואז מה זה, אין לי פיתות, מה זה, אני אמכור אותם, ואז מה זה, אני אמכור אותם, אני אהיה מלך הפיתות. מה זה נראה לך? זה עולם נצחי פה, מה באתי להיות מלך הפיתות? כן. כי הוא לא מסוגל להכיל את זה. יש פה נצח, יש פה אור עולם, יש פה גודל אלוקי. ואף על פי כן, הוא מקבל גיארה. לאחיו עולמי יצאתם? תחזרו למערה. אתם לא תחריבו פה את העולם. תנו לאנשים לזרוע ולחרוש, אל תערבו את המציאות. מה אומרת? הדור הזול, נכנסו פנימה. איתו טרייסטר היה אחרי שעת. הפעם הראשונה זה היה 12 שנה, נכון? הפעם 12 חודש. למה 12 חודש? אמרי, משפט רשעים בגיהנום 12 חודש. זה ביטוי מאוד מוזר. מה אומר? כמו שמשפט רשעים 12 חודש בגיהנום, ככה רבי שמעון רב לזר חוזרים 12 חודש למערה. מה השוואה בכלל? צדיקי עולם, איך אתה משווה אותם לרשעים בגיהנום? אלא רשעים בגיהנום זה תיקון, זה תיקון. כן, גיהנום בשבילנו זה לא משהו בא לדפוק את ה... זה מקום שבו הנשמה מזדקחת לתיקונה. רבי שמעון רב לזר צריכים תיקון על גבי מה שהם בנו. בנו מדרגה עצומה ואדירה של חיבור לרצון השם, אבל עדיין הם צריכים זיכוך, עדיין צריכים תיקון. הם לא יכולים לצאת את המציאות ולשרוף אותה. יצא בקו ואמרה, צאו ממערתכם. נפקו, יוצאים פעם שנייה. אומרת הגמרא, קולי חדה ומחי רבי לזר, אבל מה סי רבי שמעון? פעם השנייה מה קורה? מה מאוד משונה. רבי אלעזר ממשיך לשרוף. רבי שמעון, כל מקום שרבי אלעזר שורף, רבי שמעון מתקן, מרפא. אז מה, כאילו אחד הבין את העניין, אחד לא הבין את העניין. למה רבי אלעזר ממשיך לשרוף? הוא לא שמע את הגערה שגערו בו. אמר לו, אומר לו רבי שמעון, בני, די לעולם, אני ואתה. מה זה די לעולם ואני ואתה? הוא שורף, אתה מתקן, הוא הורס לך ואתה מנסה ל... לא, רבי שמעון, מה שמע? שיש פה איזה משהו ביחד. אני ואתה מתקנים את העולם. במה? בזה שאתה שורף ואני מתקן. בסדר? זאת אומרת, זה לא טעות של רבי אלעזר, ברור. אומר רבי שמעון, די לעולם, אני ואתה. טוב, אחרי יש פה סיומת, בואו ננסה להסביר קודם כל את השלב הזה. הגמרא אומרת, מדרש אומר, שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם עומד, צירף עם מידת הדין את מידת הרחמים. לא כתוב שהחליף את הדין ברחמים חס ושלום, אלא צירף אל הדין את הרחמים. הדין זה התביעה מהעולם להגיע לרוממות ולנצחיות ולטוב האלוקי שהעולם הזה אמור להגיע אליו. התביעה הזאת היא נשמת המציאות והיא חיה וקיימת. הדין של רבי שמעון זה תביעה מהעולם להיות גדול, להיות אלוקי, להיות נצחי, להיות במדרגתו השלמה. רבי שמעון ורבי אלעזר, שניהם שייכים לאותה, 12 שנה הם בררו לאן הדין של העולם הזה מגיע. לא דין במובן המעניש, דין במובן של הרוממות של התביעה מהמציאות. 12 שנה הם התעלו להבין לאיזה גודל העולם הזה שייך, לאיזה רוממות העולם הזה שייך. אבל עכשיו צריך לדעת איך אפשר את הדין הזה להכניס לתוך המציאות. אי אפשר לסבוע. המציאות לא במדרגה שלך. העולם לא מסוגל להכיל את זה. מה אתה רוצה? לפוצץ אותו? לשרוף אותו? לא, מה פתאום? אז אתה יותר הורס מה שמתקן. אלא שכאן יהיה צריך ללמוד תורה חדשה. תורה של צירוף הרחמים אל הדין. תורה שלמה. איך התביעה והשאיפה והדחף צריך להיות אל השלמות הכי גדולה, אל הדין. והדרך צריכה להיות ברחמים. זה צירוף הרחמים אל הדין, לא במקום הדין, אל הדין. זה רבי אלעזר ורבי שמעון ביחד. זאת אומרת, יהיה פה עכשיו שיטה חדשה. מצד אחד לעולם הזה כבר יש סוד. יש לו כבר ערך אבסולוטי, מוחלט, עליון. ומצד שני אנחנו נצטרך ללמוד איך מקדמים את העולם הזה לשם, בלי לשרוף אותו. מי שישרוף אותו לא בדיוק יתקן אותו. וזה עולם של הקדוש ברוך הוא. להחריב עולם. מי יצאתם? לחזור למערה. לא באת לשרוף פה, אדוני. זאת אומרת, יש לנו פה שני שלבים עקרוניים למי שרוצה ללכת בדרכו של רבי שמעון. שני שלבים עקרוניים. קודם כל, קצת להתנתק מהמציאות בצד העובי שלה, כדי ללמוד באמת מה אמונתנו מהעולם הזה, מה תקוותנו מהעולם, מה תפילתנו מהעולם הזה, לאן העולם הזה שייך, איזה מגמה אדירה, איזה אמונה אדירה, לאיזה גאולה אדירה. ולדעת שאנחנו, כן, לשם הצופיות עינינו, ולא ננוח ולא נשקוט, עד שהעולם הזה יהיה מלא באור השם וטובו. זה לימוד אחד. זה לימוד הרבות האור, זה לימוד של 12 שנה. זה לימוד של ללמוד מה באמת העולם הזה באמת, מצד האמת הפנימית הסודית שלו. הלימוד השני, שהוא מאוד חשוב, ואי אפשר לצאת בלעדיו למציאות, איך את כל הגדלות הזאת, איך מצמיחים אותה בתוך המציאות בלי לשבור ובלי לשרוף. כן? זאת אומרת, אחרי שיש לנו חלומות כאלה גדולים, ואמונה כזאת גדולה, ותביעת גודל כזאת גדולה, ואמון בפנימיות של המציאות, אבל אי אפשר להטיח את זה, אי אפשר לשבור את זה, אתה צריך להצמיח, לפתח פה שיטה שמצד אחד מאמינה בגודל הכי שלם, ומצד שני היא לא באה לשבור את העולם, היא באה להרים קימה קימה, ולעודד, ולנחם, ולחבק, ולדחוף את העולם לאט לאט לגודל האלוקי העליון הזה. וזה הלימוד השני, זה הבירור שלי. אבל רוח שני שמצריך כל הזמן איזון בין דין לרחמים. דין שיודע לאחו שואפים, רחמים שיודע איפה המציאות נמצאת ואיך לא לשבור ואיך לעודד ולנחם כן, ולטפח עד שהעולם יתרומם להבנה ולגודל שראוי. ראוי לו. זה גדלותו של היום הזה. טוב, נוותר על הסיום שהוא כבר... כבר סיום את... אבל עיקרי הדברים, יש לנו פה איזה מתנה אדירה שרבי שמעון מעניק לנו, באמת מתנה אדירה. שלעולם הזה יש ערך כל כך עליון, ובתוכנו יש ערך, סוד כזה עליון, זה צריך הרבה הרבה תפילה, שנהיה ראויים לסוד הזה, להיות תלמידים של הסוד הזה, בהקשבה, ומילא בהצמחה שמחה ועמוקה לתיקון העולם הזה.
Wow.